כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
ציורי הקיר העתיקים בעולם מתוארכים לתקופה של לפני כ-40 אלף שנים במערות מונטה קסטיו שבספרד. ציורי קיר עתיקים מאוד נמצאו גם במערות בצרפת ובאוסטרליה, מאוחרים יותר בקברים במצרים ובעיר פומפי באיטליה, וכמובן הפרסקו שגילם רק כמה מאות שנים ומוכרים לנו מתקופת הרנסנס, כשהם מוצגים על קירות הכנסיות בעיקר. עם השנים השתנו אמצעי הציור, הסגנון האומנותי, אבל אולי הצורך, הייעוד והאפקט של ציורי הקיר לא באמת השתנה גם אחרי עשרות אלפי שנים, וכך כמו אותם ציורי מערות נסתרים מתחת לפני האדמה, אפשר לגלות בימים אלה במנהרה התת-קרקעית בכניסה לירושלים, ציורי קיר ותקרה מן השנה האחרונה, בצבעים חמים ובצורות גיאומטריות מרהיבות, האמורים להנעים את מעבר הולכי הרגל שם. הציורים האלו לא הופיעו שם יש מאין, ולא צוירו בידי יד אלמונית, ואם הססגוניות שלבש המקום התחוב, האפל הזה, מעוררת בנו התפעלות, כדאי לתת את הדעת על התהליך, על הקשיים, על האתגרים, על עצם האומנות הייחודית הזאת של ציור במרחב הציבורי. אז היום במאחורי הקלעים נארח את ליאור בן טוב, ובשמו האומנותי פש, האומן העומד מאחורי הפרויקט העצום הזה לצד עבודות אומנות נוספות, שרובן מחוץ לכותלי המוזיאונים והגלריות, על כתלים, בניינים, מבנים נטושים שצייר עליהם בסגנונו הייחודי, אל מאחורי הקלעים של ציורי הקיר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יוג'י גבאי על הביצוע הטכני. שלום ליאור.
שלום.
על משך שבועיים שהיית כמעט 24 שעות ברציפות, יום יום מתחת לאדמה, במנהרת שזר, שאותה ציירת בחושך, בתנאים לא פשוטים, היה רגע שהרגשת איזשהו חיבור לאותם אומנים שציירו על קירות המערות העתיקות ההן, ושאנחנו עדיין יכולים גם היום לחזות ביצירות האומנות שלהם?
כשהייתי במנהרה, לא כל כך התעסקתי בזה, הייתי יותר חרד למה שקורה סביבי, שזה באמת כל הסביבה הכאוטית הזאת, הסופר מסריחה ואפלה. כל האתגרים הלוגיסטיים וגם האתגרים האומנותיים, הם היו הדברים שכזה די יקשו. אז לא כל כך התעסקתי בזה אז.
לא הרגשת איזה חיבור לאלה שהיו כאן לפני 40 אלף שנה?
לא ברגעים בתוך המנהרה, אבל כן קצת חשבתי על זה כשעשיתי את הסקיצות. מה שהיה במנהרות הוא מאוד מאוד אורגני, גם המנהרה עצמה, הצורה שלה היא כזאת סופר אורגנית, וגם הציורים עצמם. ומה שאני עשיתי זה כזה ממש ההפך הגמור, נורא מרובע, נורא גיאומטרי, נורא חדשי כזה.
העבודה במנהרה אפלה תרתי משמע, ללא קרני שמש, אוויר דחוס ומחניק, בעצם עומדת בסתירה מוחלטת לבחירה שלך להתרכז ביצירה שלא רק שהיא אינה מוצגת בחללים סגורים, אלא גם נוצרת ממש מחוץ לסטודיו או לחדר הסגור, למחשב, לשולחן.
המוטיבציה לצאת מהסטודיו ולעבוד בחוץ, לאו דווקא באוויר הפתוח, זה יכול להיות גם באיזה משרד שהזמינו ממני קיר בו, או המנהרה. פשוט להיות בחוץ.
בחוץ, לא במובן של דווקא באוויר הפתוח,
בדיוק.
אלא לא בבית.
בדיוק. לא בבית עם עצמי מעונן בחושך עצוב. יותר כזה בחוץ, עם בני אדם, זז פיזית במרחב וכזה.
אפילו אם מדובר במנהרה מסריחה ומפחידה.
כן, אפילו שם.
זה יותר טוב מהחדר בבית.
כן. צריך איזון. כשאני המון זמן בחוץ, אז גם בא לי קצת את הבית והשקט. אני חושב שזה עניין של איזון.
אבל למה בעצם אתה מעדיף את הקירות האלה שאתה מצייר עליהם בחוץ, את העבודה הפיזית הקשה, את הרעש, את הקשיים הלוגיסטיים, על פני אותו מקום שקט, אינטימי שלך, ללא הפרעה?
כי במקום השקט והאינטימי הזה, יש לי, נורא נגיש לי לא לעשות את העבודה, לברוח לכל מיני דברים שמסיחים את הדעת. ויש משהו בפעילות, בלוקיישן, שאת נורא מגויסת, את לא יכולה להיות לא, כי אנשים כבר תלויים בזה, והזמן, ו יש יותר אקדח לרקה מאשר שיושבים בבית ומתמזמזים לנצח. אז אני אוהב את זה. המחויבות שלי לפעול ברגע מסוים. אני אתן לך דוגמה, נגיד, יכול להיות ציור אחד שאני ממש אתמזמז איתו, ויקח לי המון זמן, ונגיד ציור אחר, שמה שעשיתי בו זה הזכרתי מנוף בבמת הרמה. כל יום הוא עולה לי סכום כסף יפה. אז פתאום אני מוצא את עצמי כזה ממש מתקתק עבודה, למה? כי אני צריך להצדיק את הכסף שאני מוציא פה, את מבינה? אז כשיש את האקדח לרקה הזה, או את הדבר הזה שמחייב אותי, אז אני פעיל.
אז אתה צריך בעצם שוטרת או שוטר שישבו לידך ויחריכו אותך לעבוד, אז זה עדיין...
משהו בסגנון הזה, כן. כי תכלס יש לי משמעת של ילד בן 5, אני לא יודע איך להיות הבוס של עצמי. אני לא יודע איך, כנראה, מנטליות של עבד.
ועדיין גם פרויקט עצום כמו ציור על מבנה שגודלו כקילומטר בראשון לציון, או פרויקט המנהרה ואחרים, כן מתחיל מן השולחן, מסקיצה קטנה שרק בשלב התרגום המעשי גדלה לממדי ענק. אז איך נעשה המעבר הזה בגדלים? מה אתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מתכנן ציור קיר על בניין של 4 קומות, על שטח של מטרים רבים, שהרי לא כל מה שנראה טוב על הנייר או במחשב מתקבל טוב גם בגדול.
אז קשה לי נורא להבין בשלב של הסקיצות איך יראה הדבר במציאות. ולכן אני פשוט משתדל להסתכל על התמונה שיצאה, להלביש עליה איזושהי סקיצה שנראית לי מתאימה, שהיא מתאימה
תמונה
לה...
תמונה של הבניין שאתה
כן,
עושה.
כן, סקיצה שתתאים לארכיטקטורה יותר של הבניין. לאו דווקא העניין של הגודל ישנה לי את הדימוי, אלא הארכיטקטורה, איפה נמצאים חלונות, לוודא שהם לא נופלים לי על אזורים חשובים בתוך הדימוי, ודברים שעובדים מעניין עם הארכיטקטורה.
אבל בכל זאת, אתה יודע, יש דברים שנניח שאתה מצייר את זה בגודל של A4, זה נראה מאוד טוב, ואז שאתה עושה את זה בענק, אתה מדבר איתי על כמעט קילומטר של שטח, עבודה, mm-hmm. פתאום זה לא יפה.
לא קרה לי.
כאילו משהו בפרופורציות יכול להוות את, אתה יודע, את התוצאה לעין, את האפקט.
הפרופורציות נשמרות, אני כן לוקח בחשבון... דברים כמו אור וצל, מאיפה השמש תבוא, מה הצללים יעשו. נגיד, הבניין בראשון, זה לא בלוק מרובע וזהו. יש לו כזה כל מיני כוחים כאלה, כל מיני כניסות וזוויות, ויש דרך שבה הצל נופל על הבניין. אז גם לזה אני מתייחס. אני חושב שעם הזמן אני יותר מקבל הבנה של איך דברים מתנהגים בגדול. כשאני מצלם תמונה של המקום, אני כבר מקבל המון אינפורמציה על איך המקום מרגיש. נכון שאני לא שם פיזית, אבל אני מקבל מספיק אינפורמציה כדי אחר כך להבין איך זה ייראה כשאני אתחיל לצבוע. אבל זה גם מאוד משתנה, כי כל בניין יושב בקונטקסט. הוא לא יושב באמצע שום מקום, הוא יושב בסביבה מסוימת, שמאוד משפיעה על איך הוא נראה ואיך העבודה נראית עליו. כל בניין יש לו, הבניין עצמו, הארכיטקטורה שלו קצת שונה, אז הכל נורא משתנה, קשה להגיד איך זה ייראה או איך זה ייראה עם ציור. אני פשוט מנסה לדמיין ועושה את המיטב כדי לבצע.
איך הגעת בכלל לבחירה לצייר בענק על קירות בחוץ? מאיפה זה בא? לא ישבת כשהיית ילד קטן וציירת על קירות. זה איתמר בסיפור של גרוסמן. או שכן, או שציירת.
לא, אני מצייר מגיל ממש קטן. מאז שאני זוכר את עצמי, אני יושב כזה מופנם ומצייר. המוטיבציה הייתה מהרצון לא לשבת מול מסך מחשב, לא לשבת בסטודיו, אלא לצאת החוצה, להעביר עם חברים שגם מציירים בחוץ, וזה פשוט הרבה יותר כיף. ואז ממש עניין אותי העניין הגודל. עכשיו, השפה הזאת שנוצרה, היא גם עובדת טוב עם גדלים ממש גדולים. כל אחד יכול לצייר בממש גדול, אבל לי יותר קל, כי אני בעצם קצת ממלא שטחים עם צבעים אטומים. זה הרבה יותר פשוט מאשר איזושהי עבודה מאוד נדיבה בקווים וכזה.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שציירת על קיר, את החוויה, את התחושה?
לא זוכר שזה היה סופר מרגש, אבל זה גם התחיל בקטן יחסית. ציירתי איזה קיר פה, ציר קיר שם, איזה דלת, איזה פח, איזה טריס, איזה whatever. התוצאה לא ממש ריגשה אותי כמו שפשוט נהניתי, תדעת, להיות בחוץ ו... לעשות את הדברים שלי ביחד עם אנשים, שתות איזה כמה בירות, כאילו לא לקחת את החיים יותר מדי ברצינות.
לא, האומן המיוסר.
כן, האומן כזה, יאללה, כאילו, לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות.
ואנחנו מאפיינים את האומנות שלך בממדים שלה ובמיקום התצוגה, אבל בעצם אתה יוצר באותה שפה אומנותית שמאוד מזוהה איתך. יש תו וקר ברור מאוד.
כן. יש לי שפה מאוד עקבית שאיכשהו התפתחה עם הזמן. גם אם אני מצייר על בניינים וגם אם אני אצייר על קנבס קטן, זה יש שם את ה-DNA של השפה. זה היחסי קומפוזיציה, צבע, צורה, גדלים, נפחים של צבע, צבעוניות מסוימת. עכשיו, הצורות הן גיאומטריות עם קווים ישרים יחסית. יש הרבה זוויות בתוך הדבר הזה, יש הרבה, אם להיכנס רגע לתוך הדבר, אז צורות צריכות להיפגש בנקודות מסוימות, בפינות, ב...
ויש סיבה לצורות האלו, להתעקשות כמעט ליצור רק בפורמט הזה?
זה משהו שהתפתח עם הזמן, ראיתי שאני נמשך לסגנון ציור הזה, ו... גם כשאני מנסה לעשות כל מיני דברים אחרים, יותר אורגניים, איכשהו היד חוזרת לעשות את הצורות הנוקשות האלה.
ואתה לא יודע להסביר למה זה דווקא ככה?
נראה לי שפשוט המוח מכוות ככה. אני באמת ניסיתי להבין המון זמן למה... אני חושב שאולי זה גם קצת עניין של שליטה. עמוק בפנים איזשהו רצון לשלוט על המציאות דרך הדברים שאני מייצר, ומשהו בצורות כאלה נוקשות, גיאומטריות, יש בזה איזו יציבות. זה קצת כמו אומנות מונומנטית כזאת, רוסית, סמלים של מדינות או של צבא, ושזה תמיד עשוי כזה סופר...
מאורגן.
מאורגן, מסודר, ונורא נורא יציב. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להזיז את זה. זה בדרך כלל מין צורות פירמידיות. פירמידה, נגיד, זו צורה מאוד מאוד יציבה. קשה להפיל את זה. אז בגלל זה אני גם משתמש בזה הרבה.
במשולשים.
משולשים. כן.
וזה לא רק הצורה, סיפרת לי גם על קיבעון שלך למספרים, לאיזה סדר קבוע, הקומפוזיציות הן נוקשות, כמעט נוסחתיות.
נכון, כאילו יש נוסחה לדברים. זה קצת OCD, למרות שזה... כאילו, זה לא מתאים להגיד על זה שזה OCD, כי OCD זה מצב ממש חמור, אבל זה על הספקטרום ללא ספק. הזכרת מספרים למשל, אז כמות אלמנטים מסוימים שיופיעו בעבודה, אז הם יהיו נגיד או 1, או 3, או 5, או איזשהו סדר שמסתדר לי הגיונית בראש, אבל שהוא לאו דווקא משרת את העבודה. זאת אומרת שאם יבוא... מרצה לאיור ויסתכל על הדבר הזה, הוא יגיד לי, היה יותר טוב לקומפוזיציה אם היית מוסיף פה דבר כזה. אבל מצידי יש לי בעיה להוסיף את הדבר הזה, כי זה כאילו לא מסתדר לי מבחינת איזשהו סדר שלי יש בראש.
מה זה 3 ו-5 למשל? מה?
לא יודע. כאילו זה לא עושה יותר היגיון מ-2 ו-4?
אבל מה 3?
אני בדרך כלל מצייר יחסית מופשט, ולפעמים זה מופשט על גבול הפיגורטיבי. זאת אומרת, אני צייר שם איזה, יכול לצייר שם איזה דמות אנושית או איזה חיה. אז אם תהיה חיה, אז היא תופיע או פעם, או 3 פעמים, או כזה 5 פעמים.
לא יהיה 4.
4 זה מוזר, נכון? או 2 זה מוזר.
למה?
לא יודע. זה פשוט לא מסתדר, לא מזמן הייתי צריך להציג סדרה של תמונות, ומבחינת האינפורמציה שרציתי שתעבור בתמונות, היה מתאים 11 תמונות, לפי מה שנכון לי, אבל פתאום 11 זה ממש מוזר, אז שמעתי תמונה, ואז היה 10, ו-10 זה אחלה.
עשר זה אבל מספר זוגי, אני כאילו...
זה לא חוקיות של זוגי ואי זוגי.
אלא?
לא יודע.
זה מספרים מסוימים שאתה... מקושר אליהם?
עכשיו שאנחנו פותחים את זה? כן.
בוא נפתח את זה.
זה מוזר, כי זה כאילו פאקינג מספר. למי אכפת ממספרים, נכון? אבל יפריע לי מספר מסוים. זה לאו דווקא שיש לי בעיה עם ספרה ספציפית. שזה לא ישמע ככה. אין לי בעיה עם זה. איזה דיבור מוזר. לא אפלה אף ספרה, אבל החיבור בין ספרות הוא צריך להיות איכשהו מסתדר. זאת אומרת, 15 לא יכול לשבת ביחד עם 11, נכון?
אין לי דעה. אני לא מבינה בכלל את הלוגיקה הזאת.
גם אני לא, זה הקטע.
אתה פשוט יודע.
כן.
זאת אומרת, כשאתה עושה את העבודה, אז אתה יודע כמה פעמים אתה תחזור על אלמנט מסוים?
לא, העבודה היא מין מתהווה משום דבר. היא מתחילה מדף לבן, ואז אני מתחיל כאילו לסדר את האלמנטים במרחב, ומשהו נוצר. ברור שברוב הפעמים יש לי איזה תוכן שאני רוצה להעביר, שיש שם איזה, אולי זה יושב על איזה דימוי מסוים, כן? אבל לפעמים זה מופשט לחלוטין, ואז אני פשוט מתעסק בסידור אלמנטים במרחב.
ואז איפה נכנסים העניינים של המספרים?
אם יש כל מיני אלמנטים במרחב שחוזרים על עצמם,
הם יחזרו?
כן, יחזרו באיזה סדר מסוים.
סדר מסוים. ויכול להיות שזה לפעמים פוגע ביצירה שלך?
זהו, זה מה שבדיוק התכוונתי, מה זה פוגע? כאילו, אני זה שנהנה מהיצירה, אבל גם הצופה נהנה. אז יש איזה יחסי גומלין, כן? אני זה שמראה, והוא זה שרואה. אז מבחינתי, כשאני מייצר את הדבר, אני צריך להיות שקט, שמה שיצרתי, איכשהו מסתדר בתוך החוקיות הזאת שלי, כי אחרת זה לא יהיה אני. וכלפי הצופה זה קצת באמת מוזר, כי יכול להיות שעשיתי משהו שהוא לא תומך בקומפוזיציה הזאת, לא כאילו במרכאות נכון לעבודה, אבל הוא נכון לי. זה מה שמעניין, כי ככה אנחנו שונים אחד מהשני.
וניסית ליצור משהו אחר, רך יותר, עגול, חופשי?
כן, היו ניסיונות, ואיכשהו תמיד הרגשתי יותר בנוח, כאילו שאנסתי את הצורות, להיות יותר מרובעות, גיאומטריות, כאלה. זה באמת קטע של שליטה. צורה, קו, נגיד, אורגני יחסית, הוא מרגיש כאילו הוא יכול להיות כל מיני דברים. הוא יכול להיות אינסוף דברים, וכשאני כאילו ממשמע את הקו להיות נורא כזה גיאומטרי ונוקשה, באיזשהו מקום יש לי איזה שקט פנימי שעשיתי כאילו את הבחירה הנכונה. אז זה מאוד עניין של שליטה כזה מבפנים.
דיברת קודם על הצורות המסוימות שאתה עושה, שיש בהם משהו יציב, איתן, בלתי ניתן לערעור, זה הרבה פעמים גם צורות סמליות, נכון? לא ממש משהו ריאליסטי, אלא סימון של משהו.
התהליך עבודה הוא קצת כמו עבודה לוגו. זה צמצום של דימוי למינימום ההכרחי כדי לזהות אותו. לפעמים גם קשה לזהות. הרבה אנשים יעברו ליד דבר שלי, כזה נראה ברור מה ציירתי.
כמו?
היה לי איזה ציור נגיד בירושלים שעשיתי על איזה קיר. זוג שואלים, אני חושב.
במרובעים? בזווית?
כן.
איך עשית את הזנב?
זה בדיוק מה שאני מנסה כל הזמן לעשות. זה ממש לאנוס צורות אורגניות לזה. אני לא היחיד שעושה את זה.
לא, כן? כי זנב של שואל.
תדמייני, קופסה מעורכת, ואז מעל הקופסה שמתי פה חצי עיגול, ואז חתכתי ממנו עוד חצי עיגול, ואז נוצר...
אז לך היה ברור שזה זוג שואלים?
ולזוג זקנים, עוברי אורח. הראו משהו אחר. ואני אוהב את זה שיש, שם נמצא דיאלוג עם הצופה.
זו גם הבחירת צבעים, נכון? למשל, שימוש בסגול עם אדום, שילוב שאהוב עליי, אין בנמצא.
כן, יש איזה סכמה צבעונית כזאת, שלי עושה סדר בראש, לי עושה איזשהו שקט. היא תכלול בדרך כלל צבע אחד שהוא רווי, אולי אחד לידו שהוא קצת פחות.
רווי זה אומר?
רווי זה כאילו צבע אז, אדום שהוא דם ולא ורדרד כזה. זה. ואז לידו יהיה צבע שהוא כמעט משלים על הגלגל, רק פחות רווי בהרבה, ואז יהיה, צריך להיות אחד שהוא, אני אומר צריך, זה... בעצם,
בעולם שלך.
כן, ב...
יש אגף המספרים ויש אגף הצבעים.
יש מלא אגפים. בבית משוגעים הזה יש מלא אגפים. באגף הצבעים, הגחמה אומרת שצריך להיות גם אחד שהוא נורא כהה, יכול להיות אפור לחלוטין, או עם קצת צהבהבות, או איזה חור, או כאילו משהו נורא נורא ניטרלי וכהה.
כן, הבנתי שאתה מחובבי הבז'.
כן.
אוי.
בבהירים יש שם איזה, אני אף פעם לא אשתמש בלבן, זה יהיה מין לבן מלוכלך כזה. את יכולה לקרוא לזה בז'.
כן, אבל מה שאני אומרת זה שבאמת ישנם צבעים שלא נמצאים בכלל ביצירות שלך. הסגולים והאדומים אינם שם. הוורודים אינם שם.
יש קרים ויש חמים, אבל גם הקרים, אני קצת מחמם אותם, זאת אומרת, זה אף פעם לא יהיה הכחול המוחלט הזה. נייבי, זה יהיה יותר כחול חם כזה.
הצבעים האלו מעלים איזה שהם אסוציאציות מסוימות מבחינתך? מייצרים איזה עולם דימויים?
אני מאוד אוהב צבעוניות של תוצרים גרפיים ישנים כאלה, מאזור שנות ה-70-80. אפילו המשחקי ילדים האלה שהם עשויים מעץ, לא כמו המשחקי פלסטיק האלה שכזה הכל נורא...
צבעוני צבעים, אז.
צבעוני כן. אז כזה ורודים וסגולים. היה להם צבעוניות כזאת של צהוב וכתום, מין, כל צבעוניות חמה כזאת. גם הקרים היו מין חמימים כאלה. אז כנראה שיש מקום חם בלב לפלטה הזאת ולפעם, כן.
כן, ואתה לא מרגיש לפעמים שזה מצמצם אותך, אולי חוזר על עצמו, אולי מגביל?
המגביל, כאילו, זה בכלל אצלי לא עניין. אני נורא אוהב להיות מוגבל, כי גם בתוך המוגבל יש עוד המון המון לאן ללכת. כמו שאחרי הספרה, אחרי הנקודה, יש עוד אין סוף, כן? אחרי האפס. דווקא מוגבל זה אחלה, כי אני כבר יודע שאם אני ניגש כזה לעבודה, אז אני לא בנקי לגמרי. יש לי את הארגז כלים שאני בא איתו, שאני יודע שאיתו אני עובד. יש לי את הפלטה הצבעונית הזאת, יש לי את החוקיות המסוימת של השפה.
זה נותן לך חופש?
זה במובנים מסוימים מאוד מגביל. כי לפעמים, כשנגיד מזמינים ממני, או גם כשאני רוצה מעצמי לעשות משהו שקשה שיסתדר עם החוקיות הזאת, לדוגמה, כל מיני דברים קצת אורגניים, כמו לצייר צמחים עכשיו. שצמח, כן, האופי שלו הוא מאוד כזה... כל עלה הוא משהו אחר, כל ענף הולך לכיוון אחר. זה הכי אורגני אולי שאפשר, כן? אז זה מאתגר מאוד לנסות להבין איך אני מתרגם את הדימוי הזה להיות מתאים לשפה.
מה קורה באמת שהנושא או הדימוי שאתה נצרח או מתבקש ליצור מתנגש עם השפה?
זה ממש אקט של אונס.
זה אונס.
זה מרגיש שהצורה הזאת לא רוצה.
כן.
היא לא רוצה להיות קו ישר וכזה חצי עיגול וכאלה, כן? היא רוצה להיות...
כן, כמו הזנב של השועל.
כמו הזנב של השועל, כמו איזה עלה, כן? ואז אני צריך להכריח את הצורה הזאת, להיות הצורה הנוקשה הזאת, והאופן שאני עושה את זה, שאני אקח איזשהו אלמנט בצורה האורגנית הזאת, שאני יכול להפוך אותו ליחסית כזה גיאומטרי ונוקשה, ועדיין תזהי את הצורה או חלק מהצורה, או אפילו רק את ה-DNA של הצורה, ואז אני איכשהו מכניס את זה לתוך, כאילו משחק עם זה.
זה מעניין שבכל מקרה מה שאתה עושה, אתה לא עושה תהליך הפוך. זאת אומרת, אתה לא מוותר על החוקיות הזאת, אתה לא תצייר סגול, כאשר אולי הסגול, אולי זה יפה, ואתה לא תצייר איזה משהו מתעכל,
בינתיים לא. אני לא רוצה never say never.
כן.
בינתיים לא. יכול להיות שמשהו ישתנה בי, יכול להיות שאני ארצה. כרגע אני הולך עם הגחמה, עד כן. הסוף. לא יודע.
ואם מדברים על סתירות, בעצם יש משהו ביצירות שלך שקיומן, הצורות, הצבעים, הגודל, במקומות שהן מוצגות, וקשה לומר מוצגות, כי זו לא תצוגה רגילה, זה כבר חלק מהנוף אורבני, עומדות בניגוד חריף לסביבה, אולי אפילו כמטרה, אולי אפילו כהצהרה, בין שמדובר בבניין מוזנח בלב אזור תעשייה שלובש צבעים עליזים פתאום, או במבנים מתפוררים ונטושים בים המלח שנצבעים ומחיים את המקום המת הזה, וכמובן מנהרת שזר בירושלים שחוללת בה ממש נס, מעבר מסוכן, מזוהם, מסריח, מכוער, הופך לאסתטי.
לי זה כבר נורא רגיל לראות את מה שאני עושה. אני משתדל להיכנס לנעליים או לעיניים של בן אדם שלא חווה את זה ברגיל. פתאום נתקל בעבודה הזאת באיזושהי סביבה, ואיכשהו להתחבר לאיך הוא ירגיש, להתחבר להפתעה. כי זה מה שאנחנו רוצים להפתיע, הפתעה זה אלמנט חזק, כן? עצם זה שזה מופיע במקום מסוים, כאילו...
שהוא לא טבעי לו.
Out of context, כן. זה פתאום, או בים המלח כמו שציינת, כן? זה קטע. אז אני יודע שזה מאוד עושה את זה, גם לי זה עושה את זה, אני פשוט כבר נהפכתי לקצת כהל הדברים האלה, כי כן. אני צורך את זה מאוד. אבל אני יודע שזה עושה את זה מאוד לאנשים, זה מגניב.
כשהגעת למקום בפעם הראשונה, אתה זוכר את התחושה? מה מצאת שם זה... בפעם הראשונה?
קודם כל, זעזוע, כי הגעתי למקום דוחה, זה הבית שימוש של העיר הזאת, כן? כולם חרבנים שם, משתינים שם, עושים שם סמים. גם מלא חבר'ה סיפרו לי על כל מיני סיטואציות ממש לא נעימות שקרו להם שם. כל מיני סיטואציות אלימות שקרו שם, דברים ממש לא נעימים. אז אני משתדל לדמיין את איך העבודה תיראה שם, אבל באמת עד גבול מסוים, והגבול הזה לא כזה רחוק מהנקודת התחלה. מה שעשיתי זה ממש עשיתי הדמיה של הדבר, בקטן. לראות איך זה ירגיש.
הדמיה ממוחשבת.
כן.
אבל כשהתחלת, אתה אומר היה זעזוע. זה בכלל עושה חשק לעשות שם משהו?
קודם כל התלהבתי מהאתגר. פתאום מנהרה, כן? כן. בדרך כלל אני עובד על דברים שהם דו-מימדיים או 2.5 מימדיים. קיר. ומאוד מעניין אותי איך אנשים מגיבים לאופנים שונים שבהם העבודות נמצאות סביבו. והמנהרה זה ממש לצלול פנימה לתוך עבודה, כן?
היא מקיפה אותך.
היא מקיפה אותך, וממצב שאתה יכול להסתכל על איזושהי עבודת אומנות, פשוט כזה, כאילו ללחוץ ליד כזה, שלום, לממש להיות בתוך.
כן, אתה הופך להיות חלק ממנה.
כן.
כן.
אז גם כשנחרדתי מהמצב של המקום, יותר הדליק אותי לעשות עבודה טובה.
ואז מה התהליך? אלו נתונים של המבנה משפיעים, ואיך הם משפיעים על הבחירות האומנותיות שלך?
זה בדרך כלל הארכיטקטורה של המקום, נגיד ספציפית המנהרה, יש לה מין חדר מדרגות מעניין, יש לה רצפת גרנולית ישנה כזאת יפה, שיש לה כל מיני צורות גם גיאומטריות בתוכה. אז רציתי לתת להם תשובה לפעמים. לפעמים לתת תשובה, לפעמים לא להתייחס. למנהרה הזאת יש 3 כניסות שמגיע מהם אור, ואז יש מקומות שהם יותר חשוכים. להתייחס גם לזה. מה קורה באמצע, כשעוברים את זה? בעצם, באמצע המנהרה, זה המקום, כאילו, הכי פחות בטוח במנהרה. כי אם יש עניין, כן? כאילו, עניין לא נעים וצריך לברוח, אז זה המקום בעצם הכי פחות, סייף. יש דרך ארוכה לקצה. זה גם המקום הכי אפלולי כזה, זה המקום הכי זה, אז... אז אני אנסות להתייחס.
אז מה עשית שם?
עין ענקית.
עין.
שמסתכלת מלמעלה.
מישהו שומר עליך.
כן.
אז קודם כל המנהרה הייתה צריכה לעבור סוג של ניקיון.
נכון. ביקשתי שיורידו שם איזה קיר, שיצפו בבטון, היו צריכים לשנות את התאורה שם, ניקיון מכל החרה והשתן שהיה שם.
שטפו את זה ממש? ניקו את זה?
כן.
הריח יצא?
בחלקו, כן. אבל גם זה לא הפריע לאנשים לחזור ולהשתין
כן,
שם.
למרות הציור, למרות ששיפצו, למרות שזה... ואתם עובדים בלילות.
כן, זה היה מאוד מאתגר. בגלל שהעירייה לא הסכימה לסגור את המנהרה לגמרי, לא הולכי רגל בזמן שאני עובד בה, אז הפתרון הראשון שלהם היה, זה לחלק לחצי את המנהרה לכל האורך. שאני אעבוד על חצי אחד, אנשים ילכו בחצי השני, ואז שאני אסיים עם החצי הזה, אני אעבור לצד השני, והם יעברו בחצי הראשון. ומהר מאוד הבנתי שזה לא יכול לעבוד, כי אני עושה המון המון בלגן עם הצבע, אני משפריץ אותו, וזה לא בטיחותי, וזה גם לא מתאים שאנשים עוברים שם בזמן שאני באמת עובד, גם אני משתמש בהרבה ציוד, וכזה אנשים, זה לא מסתדר. וגם, אני הקרנתי את העבודה. עם הקרן. הייתה לי שקופית שאיבדתי אותה בכמה מקטעים שונים בתוך המנהרה, כי זה נורא מאתגר להקרין בתוך מנהרה. יש המון הקצרה. אז הייתי צריך לעשות את זה בהרבה חלקים. כאילו להזיז את המקרן, להקרין, להזיז, להקרין. זה היה קצת סיזיפי.
הקרנת כדי?
כדי לסמן את הסקיצה, ואז אחרי שסימנתי את הקווים, בעצם אנחנו צובעים בתוכם.
ואת אומר שגם היה צריך לשבור שם קיר, ושיש תקרה גבוהה, והתקרה נדמה לי הייתה עשויה מאיזה חומר גס, איזה...
כן.
שגם...
זה היה שפריץ כזה, שהיום כבר לא עושים כזה, זה שפריץ ישן, אבל כן. מאוד מאוד גס, זאת אומרת שהחריצים
ממש
בו...
ממש גבשושיות כאלה.
כן, בדיוק, החריצים שלו נורא עמוקים, וזה מאוד מאוד מקשה...
לצבוע את זה.
לצבוע, כי צריך לדחוף את הצבע, זאת אומרת, צריך שהסיבים יכילו הרבה צבע, כדי שהוא ממש ידחף פנימה, וזה גם מבזבז המון המון צבע. אבל עבדתי שם עם מכונת ארלס, שבעצם זה קצת כמו פיסטולט, זה פשוט מכשיר שמשפריץ צבע, בעוצמה ובכמות גדולה. אפשר לבסט אותו להיות רגוע יחסית, אבל עדיין הוא לא יהיה כמו פיסטולט שהוא יחסית או
פחית. מה זה פיסטולט?
זה גם מכשיר שמתיז צבע בלחץ אוויר, אבל הוא הרבה יותר מדויק. או פחית ספרי, כזה שהיא גם מאוד מדויקת.
עכשיו, כשאתה צובע ככה את התקרה, יש איזה כיסוי הגנה על העיניים?
על התקרה השתדלנו לשים כיסוי. כן, גם הסתובבנו עם חליפות כאלה שמחסות את כל הגוף, לבנות כאלה.
הסרבלים כאלה?
כן.
כן. מדברים פה על קשיים לוגיסטיים ותנאי השטח, אבל הקושי הגדול דווקא היה, עד כמה שאני מבינה, בהיבט האנושי של המקום הזה.
אפשר להגיד קושי, זה היה מאוד מעניין לפגוש את האוכלוסייה המקומית הירושלמית, בתוך המנהרה הזאת. זה כאילו היה נראה שיש... לכמה משוגעים בירושלים קבוצת וואטסאפ שכתבו בה בואו למנהרה, יש פה חבר'ה תל אביבים, אפשר לעשות קטעים. היה שם חומר אנושי לא פשוט.
מה?
כי זה רק לילות, וזה האזור הזה של העיר. הייתה איזו אישה אחת שבאה לראות מה אנחנו עושים, ואז היא התחילה לשיר, ואז היא התעצבנה על הצלם שלי, ואז איכשהו היא התעצבנה עליי, והתחילה לעקוב אחריי, ו... להגיד לי כל מיני דברים לא נעימים ומוזרים מאוד. היה שם אומלס שגר שם, שהוא דווקא, הוא היה בחור חמוד שלא הצלחתי לתקשר איתו יותר מדי. פשוט היה לי לא נעים כל הזמן להוציא אותו מהמנהרה, כי המנהרה הייתה ממש הבית שלו. ובאיזשהו שלב ממש גם שיקנתי אותו באוטו שלי. הוא ישן לי באוטו. הוא אפילו לא סיפר לי איך קוראים לו ומה הסיפור שלו. אבל פעם אחת אני משתמש בכל מיני קרטונים וכאלה כדי לעשות מיסוכים לצביעה בהתזה, ולקחתי זה, ראיתי זה כמה קרטונים ועבדנו איתם, ואני רואה אותו כזה נכנס, כאילו הוא מדדה כזה, יש לו, הוא הולך עם מקל, ואני רואה אותו עושה לי כזה פרצוף לא טוב, ואז אני מבין שהשתמשנו בקרטונים שהם בעצם בונים את הבית שלו במנהרה בשביל לצייר. וכזה היה ממש לא נעים.
טוב, אז אחרי זה שיקנת אותו באוטו.
כן.
קיצית אותו.
כן, זה גם היה קטע, כי כששיקנתי אותו באוטו, הוא קיפל את כל בעצם הבית, הקרטונים שלו, והוא סידר אותם על האוטו שלי, כדי שאף אחד לא ייקח לו את המעט שבונה את הבית שלו.
וואו. לא פחדתם שם?
לא כל כך. זה עדיין כאילו בסדר, כן? אני, אולי זה נשמע קצת דרמטי, אבל זה כאילו, כי יש אווירה כזאת, אבל... לא, ממש לא פחדתי בשום צורה, גם היינו בדרך כלל צוות של שלושה גברים. אז...
והבנתי שהייתה גם סיטואציה אחת שנאלצת להילחם על השהייה במקום הזה מול צוות שצילם סרט קולנוע, והגיע לילה אחד לצילומים ודרש ממך להתפנות.
כן, היה שם איזה מנהל לוקיישנים ירושלמי, שפשוט נכנס למנהרה בזמן שאנחנו עובדים, הכל כבר מכוסה בניילונים, חצי מהמנהרה כבר צבועה. הוא נכנס והוא אומר לי כזה, מה אתם עושים פה? אני כזה, תגיג של החיים שלי, מה אתה עושה פה? אז כזה, אנחנו צריכים לצלם פה סרט. אנחנו תיאמנו את זה מול העירייה, וכזה וככה. אז הסברתי לו שגם אני תיאמתי את זה, וזה פרויקט של העירייה, ואנחנו כבר התחלנו, ואנחנו כבר באמצע, וכנראה היה שם איזה כשל תקשורתי, תיאומי, והוא נורא רצה שאני אתן להם לצלם שם איזה סצנה. הסרט הוא על מה שיגאל עמיר בעצם עבר עד רצח רבין, ובדרך לרצח הוא עבר דרך המנהרה הזאת, אז הם היו צריכים שהתיעוד ההיסטורי הזה יהיה נכון למציאות. אבל כל המנהרה כבר מכוסה בניילונים צבועה וכזה, זה כבר לא אותה מנהרה. וגם אני צריך לעמוד בלוז וצוות שם, ואני משלם כסף. קיצור, זה היה כזה לא מתאים. ואז בא האר דירקטור וביקש, ואז בא גם הבמאי שביקש. בסוף אפשרתי להם לצלם בחלק קטן של המנהרה, ואני יכלתי לעבוד בקטע אחר. וזה קטע... כי בזמן שעבדתי במנהרה ראיתי שם איזה סטיקר ישוחרר גיגל אמיר, אז כשהם צילמו הם ממש כזה שינו את הכל. היה שם ארט דירקטור מקצוען, הוא שם שם פוסטרים של, את יודעת, רבין במדי אס-אס וכזה, כל
מה שהיה לפני.
כן, כל הפוסטרים של ההסתה היו שם.
הזדמן לך לבקר במקום מאז? לראות תגובות של עוברים ושווים?
לא, לא כל כך.
לא עניין אותך?
לא. לא עניין אותי.
באמת?
כן, זהו, נגמר.
וואו.
אגב, בקרוב היא נסגרת. הולכים לשבור את כל הכניסה לעיר.
לשבור את כל ה...
כל הכניסה
לעיר. אז
הולכים
להרוס את היצירה שלך הזאת, שעבדת עליה במשך שבועיים, בלילות, לא ישנת.
כן. זה חלק מה-let go. לי אישית, העבודה על העבודה, אותה אני מעריך. כשסיימתי לצייר, אני נפרד ממנה, מה שקורה איתה אחר כך, לא ממש, לא מתעסק איתו כל כך, לא יודע, כאילו לא חשוב לי.
ואין לך מושג, או לא יצא לך לראות איך אנשים שעוברים, חולפים במנהרה הזאת, מגיבים לדבר הזה?
אז כשעבדתי על המנהרה ועברו שם אנשים, נגיד החבר'ה שנכנסו בבוקר, הרי עבדתי שם רק בלילות, ואנשים שנכנסו בבוקר, אז ראו... כזה את מה שקורה, והיו תגובות יחסית טובות, כן.
כי נושא התגובות, שוב, מפני שלא מדובר במוזיאון סגור, הוא חמקמק, לא ממש נעצרים ומתבוננים בזה כיצירת אומנות. מצד שני, אתה כן יכול פה ושם לשמוע תגובות אותנטיות של אנשים, כשהם אינם יודעים בעצם שאתה האומן, ולעיתים מתגלה פער בין מה שאתה מרגיש כלפי העבודה לבין התרשמות הקהל.
כן, לפעמים אנשים ממש עוברים, שציירתי את הבניין הזה שם בראשון לציון, אנשים התייחסו לזה כעבודת צבע, כאילו, וואי, זה צביעה טובה, וואו, אתה צובע, אתה צובע ממש טוב. אני כזה, מה, אתם לא רואים שזה ציור אדיר? לא באמת, אבל זה מאוד משנה באיזה סביבה, מה הקונטקסט של העבודה, אני חושב. בדוגמה בראשון, אז זה ציור ענק, אני אפילו ממש כזה... די נגנבתי מהגודל. ואני חושב שהייתי גם כזה מתלהב אם הייתי פתאום נתקל בדבר כזה. והיה נראה כאילו האנשים שם בסביבה, שזה סביבה די תעשייתית, הרדקור כזה. מפעלי, נראה לי היה שם זוגלובק וכל מיני כאילו ממש תעשייה ופועלים. והייתה כאילו די התעלמות אפילו מהדבר.
התעלמות?
עמדתי לפעמים על המנוף, למעלה בגובה, בקומה רביעית, ואני מסתכל למטה על אנשים שעוברים, ופשוט לא מסתכלים על זה אפילו.
גם מדיירי הבניין הזה, כל אותם בעלי מלאכה שעובדים שם, קיבלת תגובות צוננות למדי.
לא עניין אותם כל כך הפרויקט הזה. קודם כל, הבניין הזה, הוא נראה כאילו מישהו הפסיק את העבודה עליו בשליש הראשון, איפשהו בשליש הראשון. לא היה אפילו טיח ברוב המקומות, זה נשאר בלוקים כזה. בניין שבור, ישן, מלוכלך, ודיירי הבניין, אהבו אותו ככה. נגרים, חרטים, יש שם בן אדם שיש לו מפעל פח שמייצר פחי אשפה לעיריות, כל מיני כאלה, זה ממש תעשייה...
לא, כי לכאורה הם היו צריכים להתלהב, הבניין מוזנח, ישן, מכוער, פתאום הוא הופך ליצירת אומנות צבעונית משובבת לב העין.
זה אנשים ש... לא אוהבים שינויים, פשוט ככה. יכול להיות שערך המבנה עולה, ואז זה לרעתם. הם רוצים שהדברים יישארו כמו שהם היו ב-500 שנה האחרונות.
כן. זה יכול להיות שאנחנו, או חלקנו, קהים ליופי?
כן. התשובה היא כן. אנחנו מפוצצים בעומסים חזותיים כשאנחנו ברחוב. ספציפית גם האזור הזה שם בראשון. כל כך הרבה שלטים, כל כך הרבה קקפוניה ויזואלית, שקל מאוד להתעלם בתוך הדבר הזה מאיזה משהו, כן? כאילו עוד כתמים צבעוניים בתוך בליל כתמים צבעוניים.
אבל קיבלת בעצם בניין של 4 קומות על שטח של קילומטר?
כמעט, כן.
מה הנחה את הבחירה מה לצייר כאן?
כל המהות של הפרויקט הזה זה להרים את האזור, כי יש שם הרבה עובדים שעובדים כזה עד הערב. כל העיתונים שם, ידיעות אחרונות שם, גלובס שם ועוד כל מיני, והם רצו לעשות מהאזור הזה בעיר משהו קצת יותר מתרחש כזה, גם של ערב וקצת מסעדות יותר, כאילו להרים. והבניין הזה היה מאוד מכוער ותקוע. אז הם נתנו לי לטפל בו. בדימויים שיש בתוך העבודה, יש גליל עיתון, ויש שם ציפורים שאחת כזה מסתכלת על מה קורה בעיתון, אחת נותנת לו ביס, אחת מסתכלת מהצד כזה על כל הדבר, כאילו ציפורים פטפטניות כאלה.
וגם כאן נדרשו הכנות מוקדמות לקראת הציור עצמו?
כן, בטח. קודם כל היה צריך לשטוף את הפיח מהבניין, ואז אחר כך עשו צבע פריימר, חומר מקשר, בעצם בין התשתית של הבניין לבין צבע אקרילי, שאני אחר כך עבדתי איתו, ואז הקרנתי על הבניין את הדימויים, התאמתי אותם לבניין, וסימנתי את הדימויים המוקרנים, את הקווים בעצם, ואז סימנתי את כל הקווים בעצם בין הצורות, ואחר כך בא כבר הצוות, והתחלנו למלות את השטחים.
כלומר, צוות, אתה לא עושה את זה לבד, יש לך עוזרים, ובמה אתם מצוידים בעצם?
רולרים, מברשות, מכונת ארלס שאיתה מילאתי את השטחים הגדולים. בעצם, מה שבעייתי במכונת ארלס זה שכשעוברים מצבע לצבע, אז יש הרבה עבודת הכנה כזאת. צריך לשטוף אותו וכזה ממש טוב, ואז אפשר כזה בקלות לעבור מצבע לצבע. כמו עם רולרים, למשל.
אז אתה צובע את כל השטחים שהם בכתום.
את הרקע. עשיתי רק את הרקע, ורק את זה עשיתי עם הארלס. כל השאר היה ברולרים ומברשות.
ארלס זה מה? זה שוב התזה?
כן, זה מכונה שהיא יונקת צבע מתוך דלי צבע, ועם קומפרסור והם
זורק את הצבע. כן, אז בעצם שטחים קטנים שאתה צריך לדייק בהם, את זה אתה עושה עם מברשות ורולרים, כאשר אתם נמצאים בעצם על מנופים, נכון? וסולמות.
כן, אנחנו, יש עלינו ריתמות וכסדות, ואנחנו יודעים להתנהג בגובה.
לא, כי זה באמת אופן עבודה אומנותית שדורש באמת הערכות.
כן, עשינו, צריך לעשות קורס עבודה בגובה.
יש דבר כזה?
כן, כן. אפילו אם עולים על סולם מעל 2 מטר, אז כבר צריך את הקורס הזה. והוא תקף לשנתיים. זה קטע.
כן,
כן, לא הרבה יודעים.
וגם כאן היו קשיים שנאלצתם לפתור במקום.
היה את עניין החניות, שדיירי הבניין כזה שמרו עליהם בקנאות. אז היינו צריכים כל הזמן להבין איפה אנחנו עובדים, כדי שהם יוכלו להזיז את הרכבים, כי אם אנחנו נעבוד ליד הרכבים, אז עלולים להשפריץ צבע, והשפרצנו צבע על כמה רכבים, והיינו צריכים לקוט אותם, והיה כאילו סיפורים עם הדיירים. פתאום הם לא אהבו כל כך בחירה צבעונית שלי.
כלומר?
הבפנים של הבתי מלאכה שלהם קצת אפלוליים כאלה. ואז שמתי להם המון צבע כהה באזורים שהם יחסית חשוכים. והם באו יום ראשון אחד, אחרי שעבדתי כל הסופש על הצבע הכהה הזה, והם חטפו חום. אז עשיתי כמה שינויים בזה, והכנסתי קצת צבע יותר בהיר לתוך הסיפור.
כן.
חשבתי.
קרה שמשהו לא עבד כמו שתכננת? אתה יודע, כשאתה מול הקנבס בסטודיו, יש יותר אפשרויות לשנות, להתחרט, כאן אתה צובע קיר עצום, ופתאום משהו לא נראה לך. מה עושים?
אז כן, נגיד שאני בוחר צבעים בפוטושופ, מאוד מאוד קל לשנות מצבע לצבע, אני יכול גם לשכפל את הדימוי, לנסות פלטה צבעונית אחרת, המשחק נורא נגיש. במציאות זה קודם כל לערבב את הצבע המתאים, זה פרויקט. אני השתמשתי בצבע של חברת נדיר, ואני אשכרה נסעתי למפעל שלהם, כדי לערבב בדיוק את הגוונים, כי היה שם עניין שגוון מסוים אמור להתאים לבסיס מסוים, שיש בסיס שיוכל להכיל את הגוון הספציפי שאני רוצה, אז היינו צריכים לנסות כל מיני דברים שם. ואז הגעתי לבניין, ואני מתחיל לצבוע, ועובר יום, ועובר עוד יום, ואני רואה שיש איזה צבע שפשוט לא מסתדר לי כל כך בעין, וכבר בילינו עליו איזה יומיים או שלושה של עבודה. זה היה מין טורקיז כזה, ורציתי אותו יותר קר. ואמרתי לאסיסטנטית שלי, אמרתי לה, מה, הטורקיז הזה כאילו לא נראה, משהו לא מסתדר. אמרתי, על מה אתה מדבר? נראה מצוין. אני כזה, נראה לי שאני צריך להחליף. עכשיו להחליף, יש פה כל מיני שיקולים שנכנסים, כי אני כבר שילמתי על... גם על העובדים שצבעו, גם על המנוף וגם על הזמן, וכן, זה פשוט עלה לי הרבה כסף. הלכתי וקיבלתי מהחברה פיגמנט, והרבבתי את הצבע שוב, הגעתי לגוון וצבעתי מעל, ואז הייתי די מרוצה. אבל כן, בזבזתי על זה כסף.
עזוב את הכסף עכשיו, אני ככה חושבת לעצמי את העבודה הזו על המנוף, עם ההתזות, עם הרולרים, כלומר, זה ממש עבודה פיזית קשה.
כן. כן, זה בשמש, זה בגובה, זה עם רולרים, וזה, יודעת, זה גם, זה קשה ליד. כן, זאת עבודה, מה... זה עבודה פיזית לכל דבר.
כן, קשה ביד, אז מה, אז עושים הפסקה, עושים התעמלות, משחררים, כאילו, מה?
לא, עובדים. אני אוהב עבודה פיזית, אני אוהב להזיז את הגוף. בעצם, אני הייתי שם כל פעם יותר מ-14 שעות כל יום, והיו עובדים שהתחלפו בשתי משמרות, אנשים שהגיעו בבוקר לשבע שעות, ואז החליפו אותם חבר'ה לעוד שבע שעות. ואני הייתי שם כל הזמן.
כל הזמן. השתמשת פה גם ברולרים וגם בטכניקה של צביעה בהתזה. בפרויקט בים המלח אתה כבר עובד רק בהתזה.
הייתי עובד ביד אחת עם הפיסטולט, כאילו, שמתיז, וביד השנייה מורח את הקצה כדי לדייק. עם מברשת, זה עבד לי ממש טוב, פעם ראשונה שניסיתי את זה, וזה פשוט רץ מאוד מאוד מהר. תראי, היה שם קיר די גדול, שהייתי צריך לסיים אותו ביומיים. זה היה לי מעט זמן לעשות הרבה.
ושם אמרנו מדובר במרחב ציבורי שומם, מקום גובע, ים המלח.
זה פרויקט מגניב, שנקרא גלריה מינוס 430, לצייר ב... מתחם נטוש שהיה הרזות הנחל, ואז הוא היה ממש הקיבוץ עצמו, קליה, ואז קליה עברו למקום אחר, הוא פשוט נשאר זנוח כזה ליד החוף, והם הזמינו אמנים כדי לצייר שם כל מיני עבודות, כדי לעורר מודעות לגבי המצב של ים המלח שהולך ומת.
אז בעצם בתוך השממה הגובעת הזאת, עומדים אותם בניינים מתפוררים ממש, שהם צבועים בכל מיני צבעים עליזים.
כן, עליזים יותר ועליזים פחות, כל אמן והקטע שלו. קיבלתי מבנה שתי קומות שהיה חדר אוכל שלהם, כאילו הפכתי קצת את הבניין למעין מקדש של אל עתיק, שהוא לא אל סימפטי, שהייתה לו השפעה על מה שקרה שם, על זה שהכל שם מת. וגם שהים עצמו הולך ומת, אז כאילו יש, צריך קצת להעביר איזה תחושה מורבידית. הייתה מין פירמידה ומדרגות כאלה שהם קצת דומים לכל מיני מקדשים בכל מיני מקומות בעולם. הייתה שם את העין הזאת למעלה, היו בשני הצדדים דימויים של סכין אחת שתקועה בתוך פרצוף של שואל. וצד שני, סכין שתקועה בתוך ראש של בן אדם.
דברים אלימים. כן, לקח כן. לקח אותך למקום אלים.
מה שקורה שם זה מאוד אלים, אז רציתי משהו שיעלום את זה.
ומים המלח נעשה קפיצה לפריז? פריז, טולוז, תרבות אחרת, ארכיטקטורה שונה לחלוטין, ושם אתה מציג עבודות שלך גם בתוך גלריה, בבניין העירייה, עבודות קטנות יותר. אגב, יש לך בכלל רצון לעבוד בממדים קטנים יותר?
כשאני עובד הרבה בחוץ, אז בא לי לעבוד יותר בפנים. עכשיו נגיד לא, לא בא לי. עכשיו דווקא בא לי קצת יותר לצאת, יותר לעשות דברים בחוץ, ויש הזדמנויות. כן, זה פשוט עניין של איזון.
והעבודות האלו מוצגות שם לצד ציורים קבועים שנמצאים במקום, ציורים מתקופת הרנסנס, ניגוד סגנונות מוחלט, שמייצר איזה דיאלוג מאוד מעניין.
זה היה קטע. אני חושב שזה היה מפגש כזה מעניין בין הסגנונות.
אחד הדברים שאמרת לי שחשובים לך זה באמת הקשר של היצירה לסביבה. דיברנו קודם על הבולטות או החריגות של היצירות שלך במקומות המסוימים שהן מוצבות, מה קרה בחיבור הסביבתי בפריז או בטולוז?
במפגש בין האלמנטים הסופר מאותרים האלה, שרואים שם גם ברחוב וגם בפנים, לבין עבודות שלי שהן יותר נוקשות וגיאומטריות כאלה, יש שם איזה עניין כן, טוב כזה.
כן, כי לא רק בבניין העירייה הצגת, גם כאן ציירת ברחוב על טריס גדול של איזה בית קפה באזור המראה, בית קפה עם סיפור.
זה בית קפה שהוא בבעלות של ארגון יהודי שעזר לילדים בזמן השואה ולפני מלחמת העולם השנייה, עזר ליתומים, הוא עד היום עוזר לילדים יתומים, והם לקחו את הבית קפה הזה כאילו לשים את הכף רגל שלהם באזור שהיה בו כל מיני פיגועים. זאת אומרת, ממול הייתה איזו מסעדה יהודית שהיה שם פיגוע רציני, ואחרי כמה זמן לא היו להם בכלל לקוחות, והם היו צריכים לסגור ולעזוב. מה שקורה שם בפנים מאוד מעניין. המפגשים האנושיים, באים לשם כל מיני אנשי רוח, וגם דוסים, וגם אנשים חילוניים לגמרי, וכאילו כל הזמן מתפתח שם איזה דיון ועל פוליטיקה, ועשינו שם, אני ופלפלת, שזה עוד אמן שהיה איתי שם, והציג בבניין העירייה של הרובע הרביעי, אז אני והוא עשינו סדנה ליתומים, סדנת ציור. Mm-hmm. בתוך הבית קפה הזה יש למטה מין ספרייה כזאת.
ואתה ציירת בעצם את התריס, נכון?
את התריס כניסה, כן.
כן, איך זה לצייר על תריס אגב?
זה עם פחיות ספרי, על הכיפה.
כן, אז זהו, שזה מאוד מעניין, כי זה באמת נראה כמו איזה תמונה, כי מסביב לתריס הזה ישנם אותם בניינים גדולים, כבדים, עתיקים, עם איתורי אבן כאלה מסולסלים, ופתאום יש את ה... הציור שלך.
זה מעניין בנוף, זה אחר כזה בתוך מה שקורה שם.
גם בתוך המבנה עצמו, לצד אותם ציורים מן הרנסנס, והשנדליירים האלה שתלויים מהתקרה, כלומר, זה שפות כל כך מנוגדות, כשאתה יודע שאתה הולך להציג בסביבה הזאת, זה משנה משהו מבחינת הבחירות שלך, מה לצייר, איך לצייר, או שאתה נשאר עם הסגנון שלך, ואתה מביא אותו לשם.
תראי, גלריה בעיניי אמורה להיות ניטרלית, כדי שמה שידבר זה העבודות. וספציפית שם, אני לא ידעתי שזה הולך להיות ככה, אבל כאילו הגלריה עצמה דיברה מאוד חזק.
החיבור המשונה הזה באמת עובד מאוד יפה, אבל לפעמים הקונטקסט לא לסביעות רצונך. אם נחזור לארץ, סיפרת לי על פרויקט באזור הבורסה ברמת גן, ששם אתה מרגיש שזה אפילו צורם לעין.
במקומות שיש עומס ויזואלי, שיש המון המון שלטי פרסומת ושלטים של עסקים ובנק כזה ופה כזה, זה נראה אפילו כאילו זה מפריע הציור. כי זה נראה קצת כמו טלאי, באיזה מקום כזה שגם ככה יש בו המון המון גירויים. היום נגיד, יכול להיות שאם הייתי שם, הייתי אומר, לא, אני לא אעשה. כאילו אני חושב נגיד שהציור הזה לא אמור להיות שם. אבל יש אנשים שחושבים שזה עשה על המקום הזה ממש טוב. אז אני לא יודע.
אז שימחת כמה אנשים, מרה.
יכול להיות.
אז סקרנו כמה מיצירות הקיר שלך שמן הסתם מעורבים בהם אנשים רבים, גופים ממוסדים, פועלים, אמצעים לוגיסטיים, כלומר היצירה שלך תלויה במידה רבה בגורמים מן החוץ. לא מתחשק לך קצת שקט לבד?
זה אחד הדברים הכי קשים בשבילי, לשבת לבד. אני מאוד מרוצה כשאני עובד ביחד עם אנשים. אני מאוד אוהב שיש משהו שמשפיע עליי לעשות את העבודה בזמן נתון. ואז יש סדר כזה. ואצלי זה הכל כאוס. לא שמתי שעון מעורר כבר איזה 8 שנים, אני מתעורר מתי שאני מתעורר, מתחיל לעשות דברים, מתחמק מעבודה, כאילו...
אם באמת אתה יודע, אני אכנס קצת למאחורי הקלעים של אורח החיים הזה, יש סדר יום בכל זאת? יש איזה מסגרת?
סדר יום זה משהו שלא קיים אצלי בכלל. אני קם כשאני קם, ובאמת זה מאוד מאוד משתנה. נגיד עכשיו אני יושב אצלך ברדיו, אבל את מבינה, יש כל מיני דברים.
לא, אבל אתה קם בבוקר ואתה יודע מה אתה הולך לעשות?
אני משתדל לצחצח שיניים, ואז בטח מנשנש משהו, שותה משהו, ויש לי איזשהו מושג של דברים שיש לי. אני בדרך כלל פשוט מוריד לדף את כל המשימות שיש, ומשתדל לבחור קודם כל להתעסק בדבר שהוא הכי רלוונטי, שהוא הכי חשוב, אבל זה אף פעם לא באמת עובד לי. כי בזמן שאני מתעסק בדבר האחד הזה, מציקים לי במאחור של הראש כל שאר הדברים. אני לא יודע להשתיק אותם.
יש תקופות של יובש שאין שום דבר?
תקופות של יובש יכולות להיות תקופות של יובש בהזמנת עבודה. אבל לא תקופות של יובש בחוסר עשייה, כי תמיד יש מה לעשות.
תמיד יש מה לעשות?
זה שאני עכשיו יושב אצלך, זה משהו לעשות. זה שאני צריך לפרסם קצת עבודות, אז מה זה אומר? זה צריך לצלם טוב, וצריך לכתוב קצת, וצריך, לא יודע, לפעמים אני עושה וידאו, כאילו, תמיד יש מה לעשות. זה לא נגמר. ואף אחד לא משלם לי על הזמן שלי בסטודיו שאני מנסה, ואני בודק, ואני מחפש.
כן, אבל אתה עדיין יכול להרשות לעצמך להתעורר ב-11 בבוקר ולהתנהל בניחות, אז זה נשמע לי די כיף, לא?
זה לא אומר שאני מחתים כרטיס בשעה 5 בערב, את יודעת. אם התעוררתי ב-11 בבוקר, אז אני...
אבל זמנך בידך.
נכון.
נשמע כיף, אבל בשיחה הראשונה בינינו אמרת לי שבזמן האחרון לא כל כך כיף לך. חזרת על זה אפילו 3 פעמים.
נכון.
למה?
איפה להתחיל לדבר על זה? יכול להיות שמשהו נשחק קצת, יכול להיות שהתעייפתי, יכול להיות שהעיסוק האינדיבידואליסטי הזה, שאני כל הזמן עם עצמי כזה ובסטודיו והעוננות, באיזשהו שלב אני חושב שזה כבר לא מזין את הנפש. מה שמרגש באמת ומה שמעניין זה חיבור אנושי, זה רגשות שקורים כשאנשים נפגשים.
אז אתה אומר בעצם שלא בטוח שאתה צריך את האומנות דווקא, ובכל זאת אתה יודע, להיות אומן, חופשי, יצירתי, נשמע חלומי.
כן, כי יש את הסיפור ויש את החוויה. אז אני יכול להגיד שבסיפור זה נשמע לכיפק, וואלה, אני מתעורר כזה מתי שאני רוצה בבוקר, אדון לעצמי, עושה אומנות, מתפרנס מזה, כאילו חוצפן. אפילו.
נכון, עוד יש לך טענות.
כן, עוד יש לי טענות, כאילו, מה אני מעז בכלל? אבל יש את החוויה מהצד השני, והחוויה עצמה היא לא כל כך נעימה, כן? זה כאילו קשה להודות בזה.
מה לא נעים?
היומיום לא נעים. מה שקורה בפועל ביומיום זה שהפנאי הוא מאוד זמין לי, כי אני יושב או בסטודיו או בבית ואני עדיין צריך לעשות כל מיני פעולות. הרוב המוחלט של הדברים שאני עושה הם לא לצייר, הם כל מיני דברים שהם מסביב.
פרוצדורות.
כן, כן, בדיוק. אז מה שקורה רוב הזמן זה שאני מתחמק, ואז מגיע סוף יום, או סוף שבוע, ואני רואה שבאמת הייתי באספק מאוד מאוד נמוך, ואין לי חשק לחגוג את החיים. אז את אומרת, אוקיי, אבל יש את ה... אתה עושה אומנות, אז מגניב. אז גם שם יש קצת קטע שבעיניי לא מאוזן. כי אם אני נגיד אשווה את זה למוזיקאי, שמקליט עכשיו אלבום, הוא עובד איזה 3 חודשים, 30 שנה על אלבום, ואז הוא מופיע עם האלבום הזה, הוא מופיע איזה 1-3 שנים כל החיים עם השירים שהוא הקליט באלבום הזה. אני בעצם לכל קיר שאני מגיע אליו, אני צריך לכתוב שיר חדש. אז תחשבי שלכל הופעה של בוב דילן, הוא היה צריך לכתוב שיר לכל הופעה. זה נורא מתיש.
כן.
צריך להיות איזשהו איזון בין דברים שעדיין יש בהם איזשהו ביטוי אומנותי, אבל הוא יחסית מצומצם.
אז איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה מאתגר את עצמך בכל זאת, שוב ושוב?
בינתיים אני פשוט ממשיך הלאה. זה קשה, אני מנסה להבין גם איך לשנות את הדברים, אין לי עדיין פתרון.
יש לך חלום או איזושהי מסעת נפש יצירתית מפתיעה?
יכול להיות מגניב לעשות, נגיד, לא רק בניין אחד גדול, אלא שכונה שלמה.
שכונה?
כן.
לצבוע שכונה שלמה?
כן.
מצוירת? כן. צבעונית?
כן, אני חושב שזה יכול להיות ממש מגניב, גם בשביל האנשים שגרים שם, וגם בשביל מבקרים שיבואו ויראו משהו מפתיע, חריג, מעניין, צבעוני.
רחובות שלמים.
כן.
עם הצורות הגיאומטריות האלו.
כן, האמת שאני נוסע לפרנקפורט עוד מעט לצייר שם כביש.
כביש?
כביש, כן.
וואו.
כביש ואולי איזה גג.
כביש וגג.
כן. מעניין אותי, כמו שאמרנו על המנהרה, איזה חוויה שונה זאת להסתובב בתוך היצירה עצמה, שהיא מקיפה אותך. אז זה מעניין איך זה לחיות בתוך שכונה ש... סתם, זה כאילו מגלומני וזה, בסדר.
לא, זהו, אז כאילו התחלנו עם ציורי המערות, עברנו במנהרה שציירת בשנה שעברה, והנה, בסופו של דבר אנחנו מגיעים אולי אל שכונה שלמה מצוירת. אתה אומר מגלומני, אבל זה לחלוטין אני כאן. אי אפשר להתעלם מזה. זה לא מאחורי הקלעים, זה ממש על הבמה.
נכון, נכון. אני לא מנס... אין לי מוטיבציה להיות מאחורי הקלעים. אני פשוט לא כל כך... לא נראה לי שאני בן אדם כזה. זה לא טבעי לי, אבל זה גם לא נורא. להיות בפרונט.
ליאור בן טוב, פש, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומן המצייר על קירות ולא רק, ליאור בן טוב, בשמו האומנותי פש. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, כאן תרבות, וגם כמובן בהסקט, אותו תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן. להתראות.